sei solido skoša šuoj. Ovo vozo vadeti bejoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי, י"ג בשבט תשפ"א, מסכת פסחים, דף סמך וב, יום שלישי של פרשת בשלח, תשפ"א, כך כתב השולחן ערוך, סימן א' סעיף ה', טוב לומר פרשת המן, וכתב המשנה ברורה בסעיף קטן י"ג, איתה בירושלמי, נאמר בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות, כל האומר פרשת המן מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו. הוא כדי שיאמין שכל מזונותיו באים בהשגחה פרטית, וכדכתיב, המרבה לא העדיף, הממעיט לא יחסיר, להורות שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה, ואין די באמירה, אלא שיתבונן מה שהוא אומר ויכיר נפלאות השם. וסגולה לפרנסה לקרוא פרשת המן, שניים מקרא ואחד תרגום, היום הזה, יום שלישי של פרשת בשלח, כך אומרים בשם הרמה מרימינוב, ולא נמצא לזה שום מקור בכתב. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה י"ג בשבט הוא יום היורצייט של סבתנו מרת יוכבד בת רבי חיים רפאל עליה השלום, אשת חיל צדקת שהקימה במו ידיה ומידותיה התרומיות והנהגותיה המופלאות דור ישרי מבורך, חוכמת נשים בנתה ביתה, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, זכותה הגדולה תגן עלינו, צאצאיה ובני משפחתה, על משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ותלמוד תורתנו מוקדש גם כן לעילוי נשמתו של רבי שלום בן רחל, זכר צדיק לברכה, שהיום הזה י"ג בשבט בשנת תשנ"ו עלתה נשמתו לגנזי מרומים. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, זכותו תגן על בנו שיבדל לחיים טובים ובני משפחתו, הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה. זכותו תגן על צאצאה ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ביום היורצה את היום הזה של רבי שלום בן רחל, הנה שיחתו של בנו שיבדל לחיים טובים ארוכים הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, על פרשת בשלח. אל חוף האמונה, ויר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מול הים השב לאיתנו, הצטללה הראות והתבהרה התמונה. על שפת הים הגיעו כל ישראל מגדולה ועד עוללה, לאמונה שלמה וברורה במציאות השם. ויש להקשות במה גדול כוחו של נס זה משאר הניסים שהיו במצרים. האם מכות דם וצפרדי הכינים והרוב היו פחותות בעוצמתן מנס קריאת ים סוף? זאת ועוד, הרי התורה כותבת במפורש שעם ישראל כבר הגיע לאמונה הזאת קודם לכן. בעזרתן של 10 המכות, כנאמר, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. אם כן, מדוע מציינת התורה שהשגת האמונה נקבעה דווקא בנס קריאת ים סוף? לביאור העניין נקדים את דברי הרמב"ן. ויען משה ויומר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. אותה שעה דיבר משה שלא כהוגן. הקדוש ברוך הוא אמר לו ושמעו לקולך, והוא אומר והן לא יאמינו לי, אלא אמר משה והן לא יאמינו לי אחרי ראותם שלא ייתן אותם פרעה להלוך ולא ישמעו עוד לקולי. כי יאמרו, לא נראה אליך השם, שאילו היית שליח השם, לא ימרה פרעה את דברו של השם. וכן כותב הספורנו, והן לא יאמינו לי אחר שיראו שלא ייתן אותם פרעה להלוך. למדנו מכאן, כי אמונת עם ישראל בהשם אשר נטעה בליבם על ידי האותות שעשה משה רבינו נחלשה בשל כוח העמידה של פרעה. חרף כל המכות הקשות הצליח בינתיים פרעה להישאר בעמדתו העיקשת, ומעין להיכנע לרצון השם. עובדה זו יצרה סדק כלשהו באמונתם של ישראל. אמנם בקריאת ים סוף ראו כל ישראל כיצד מלכותו האדירה של פרעה המלך הגאה שסרב להיכנע מפני השם שוקעת במצולות ים בדרך נס. חומות המים שבו וסגרו על המצרים בדיוק ברגע שאחרון היהודים הציב את כף רגלו על היבשה. כאשר חזו עין בעין במפלת פרעה המתנגד הגדול להשם, נשלמה האמונה והתיישבה בליבם. אם כן, ראינו שלקריאת ים סוף היו שני חלקים. החלק הראשון, קריאת הים בדרך נס להצלת בני ישראל, והחלק השני, סגירת הים בדרך נס להפלת פרו אשר היה מוקש בדרך להשגת האמונה. הדברים מוכחים מלשונו של הרמב"ם מלכות יסודי התורה, וזה לשונו. היה צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים והצלילן בתוכו. ניתן דעתנו כי הרמב"ם אינו מזכיר כלל את הצורך להציל את עם ישראל כפי שהוא מזכיר בעניין הניסים האחרים, כגון צורכנו למזון הוריד לנו את המן, צמאו בקע להם את האבן. מדבריו של הרמב"ם מוכח שעיקר הנס נעשה בשביל מפלתה של מלכות מצרים. הים נקרא בדרך נס כדי לשקיע צרינו בתוכו, להסיר את המוקש שחצץ בפני האמונה השלמה במלכות השם, ומאחר שכך שימש בדיעבד גם להצלת ישראל במקום לעשות להם נס אחר. קריסתה של מצרים, האימפריה הכפרנית והרברבנית, הביאה גם את אומות העולם לאמונה בהשם. כך מובא במדרש במחילתה. שמעו עמים ארגזון, כיוון ששמעו האומות שאהבת פרו וחילו בים ומלכות מצרים בטלה, ונעשו שפטים בעבודה זרה שלהם, התחילו מרגזין, מתפחדים. מדוע נפל על העמים פחד? כי על ידי הנס התברר מעל כל ספק שהשם הוא המושל היחיד בעולם. יש בעל הבית לעולם, יש דין ויש דיין, ואי אפשר עוד לחיות בהפקרות, ללכת איש איש בשרירות ליבו. כאשר נתבונן בשירת הים נמצא כי עיקר השבח מיוחד אודות מפלת המצרים בים ועל גבורות הקדוש ברוך הוא בענישתם. השיר על השם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמיו הים, מרכבות פרו וחילו ירב הים ומבחר שלישב תאובו בים סוף, וכן פסוקים רבים נוספים ברוח דומה. גם מרים הנביאה המשבחת יחד עם נשות ישראל הדגישה בשירתה את מפלת המצרים דווקא, וטען להם מרים שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמיו הים. מובא בחזל, כשביקשו המלאכים לומר שירה על נס קריאת ים סוף, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשי ידי טובים בים ואתם אומרים שירה? ונשאלת השאלה, כיצד אמרו בני ישראל שירה על תביעתם של המצרים? למה על בני ישראל לא הייתה הטענה, מעשי ידי טובים בים ואתם אומרים שירה? אמנם קיים הבדל עקרוני בין שירתם של ישראל לשירת המלאכים. בני ישראל הודו ושיבחו על האמונה השלימה שהשיגו בסגירת הים על המצרים, כאשר שב הים וכיסה את פרו המתנגד הגדול למציאות השם ולא על עצם מיטתם. לעומת זאת, המלאכים לא זקוקים לגילוי האמונה, ואם כן שירתם נובעת רק על תביעת המצרים. לכן יש להשיג ולטעון עליהם, מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה? אין כאן מקום לשירה בזמן שיצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא לוקים. וכה מדויק מן הפסוקים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ורק לאחר מכן, אז ישיר משה. הרי לנו, השירה נאמרה על השגת האמונה, ולא על הפורענות שבאה על המצרים. הגאון מווילנה מעורר אותנו להבחנה נוספת, על שום מה יפלי נס קריאת ים סוף לחזק את האמונה יותר מן המופתים שקדמו לו. פרו גזר כל הבן הילוד הירוע תשליחו. הוא בחר במים כאמצעי החדה רחמנא ליצלן, כדי להלקות את המצרים באותה הדרך שבה השתמשו. הוביל אותם הקדוש ברוך הוא אל תוך המים. בהנהגה זו של מידה כנגד מידה מתגלה הקדוש ברוך הוא לברואיו. נפתח בפני הבריות צוהר להכיר היטב את הנהגת השם יתברך בה, שככה כללית ופרטית. משום אחי, שימש נס קריאת ים סוף, עמקה בפטיש אצל בני ישראל להשלמת האמונה. על הים נגללו המסכים, שרו המחיצות המבדילות, וכל העם ראו עין בעין והורו באצבע, זה כלי. על כן ענו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. זוהי שיחתו המיוחדת כתמיד בעזרת השם, של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, על פרשת בשלח, היום הזה, יום שלישי בשבוע של פרשת בשלח, היאמינו בהשם ובמשה עבדו. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלי ולא אבותי, שלא יירע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה, עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, היום הזה, מצווה ריש עין א', שלא יטמא כהן גדול בשום טומאה במת. משורשי המצווה מה שכתבנו במצווה הקודמת לזו, והוא הדין והוא הטעם, כי כוונת שתיהן בל יבוא ובל יטמא עניין אחד הוא. וכעת אל הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה דף סמכי במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה התשובות לשאלות הללו. שאלה הראשונה הייתה, כמה פעמים קראו את ההלל בשחיטת הפסח ומי היה קורא אותו? והתשובה, היו קוראים את ההלל פעם אחת, ואם לא סיימו את שחיטת קורבנות הפסח קראו פעם שנייה, ואם לא סיימו פעם שנייה קראו פעם שלישית, אבל מעולם לא הוצרכו לקרוא בשלישית, ולשיטת רשי קראו כל הקט ולתוסות רק הלוויים. שאלה שנייה, הדחת העזרה היא מותרת או אסורה, והתשובה לרב חיסדא מותרת לחכמים, ואסורה לרבי אליעזר, ולרב אשי אסורה אף לחכמים. שאלה שלישית, לרבי יהודה מדוע חוששים רק כשנשפך אדם מהכלי ולא שנשפך קודם לכן מצוואר הבהמה? התשובה, כיוון שכהנים זריזים ובוודאי קיבלו את הדם בכלי, ורק מחמת זריזותם ומהירותם יש לחשוש שנשפך אחר כך מתוך הכלי. שאלה רביעית, דם התמצית, האם נחשב דם לאכילה ולזריקה, ומדוע אינו מבטל דם הנפש? והתשובה, לחכמים אינו דם כלל, ולרבי יהודה גם הוא, לעניין אכילה לחיוב כרת אבל לא לזריקה, אבל אינו מבטל דם הנפש, כיוון שדם אינו מבטל דם. שאלה חמישית, מדוע פקקו את הנקף שדרכו יוצא הדם בערב פסח מן העזרה? והתשובה, לחכמים, כיוון ששבח לכהנים שהולכים בדם עד ברכיהם, ולרבי יהודה כדי שיוכלו למלא כוס מדם כל הקורבנות ולזרוק. שאלה האחרונה על דף סמכי הייתה, האם מותר כשמוליכים מיצים למערכה או איברים בדם ומדוע? והתשובה, בהולכת איברים אסור כיוון שמתלכלכים בבגדים והוא פוסל לעבודה, אבל בהולכת היצים מותר כיוון שאינה עבודה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמכי, במסכת פסחים. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י' ג' בשבט תשפ"א. עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף סמך וב, במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמכי עמוד ב' מתחילתו של הפרק השישי, פרק ששמו אילו דברים. פרק שתחילתו בדף סמכי עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף. מן המשנה הראשונה פותחת את הפרק במילים אילו דברים בפסח דוחין את השבת. מן המשנה הזו, תחילתו של הפרק השישי במסכת פסחים, פרק שתחילתו בדף סמכי עמוד ב', פרק שנקרא אילו דברים, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בתחילת הפרק הזה, הפרק השישי, פרק ששמו אילו דברים, עוסקים בערב פסח שחל בשבת, השנה בעזרת השם, תשפ"א. ושימו לב, אנחנו לומדים אודות קורבן הפסח. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, והשנה בעזרת השם ובישועתו נזכה להקריב את קורבן הפסח בבית הבחירה, אמן כן יהי רצון. אם כן, בתחילת הפרק עוסקים בערב פסח שחל בשבת, איזה מלאכות הנצרכות להקרבת קורבן פסח דוחות את השבת, ואיזה אינן דוחות. ובהמשך הפרק מובאים דיני קורבן חגיגה, שבא יחד עם קורבן הפסח, ובסופו של הפרק, השישי, עוסקים בדין קורבן פסח ושאר קורבנות שנשחטו בשבת באופן פסול, אימתי מתחייבים עליהם משום חילול שבת. קורבן פסח דוחה את השבת, ולומדים זאת בגזירה שווה מקורבן תמיד, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף סמך וב עמוד א'. לכן נמחל ערב פסח בשבת, מקריבים את קורבן הפסח. לדעת חכמים לא הותר, אלא מה שמוכרחים לעשות בו ביום, אבל מלאכות השייכות לקורבן פסח שניתן לעשותן ביום אחר, אינן דוחות את השבת. רב לזה חולק על חכמים, כפי שתבאר המשנה. כך אומרת המשנה, פותחת את הפרק השישי במסכת פסחים, בדף סמכי עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף. אילו דברים הנצרכים בהקרבת קורבן פסח שדוחין את השבת כשחל י' בניסן בשבת, והם נעשים בו על אף שהם מלאכות האסורות בשבת, שחיטתו, שחיטה אסורה בשבת מן התורה, כמבואר במשנה במסכת שבת בדף ע' ג' עמוד א', ושחיטת קורבן הפסח דוחה את השבת. עוד אומרת המשנה, וזריקת דמו על המזבח, שחיטת הקורבן וזריקת דמו על המזבח לא ניתן לדחותן למוצאי שבת, מאחר שרק ביום מקריבים קורבנות ולא בלילה, כפי שנלמד מהכתוב, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבנותיהם ביום ולא בלילה. וזריקת הדם שהוזכרה כאן זה רק אגב השחיטה, כי מצד עצמה זריקת הדם אין בה איסור מלאכה. ואילו התפארת ישראל כותב שיש בה זריקה איסור תורה משום צובע שמתכוון לצבוע את המזבח בדם. ממשיכה המשנה ואומרת, ומחוי כרבב, ניקוב, מעב, בסכין, כדי להוציא את הלכלוך מתוכם, שצריך לעשות זאת ביום השחיטה כדי שלא יסריחו, והכתרת חלבה ואימוריו. ובמסכת יבמות דף למד ג' עמוד ב' משמע שהכתרה על גבי המזבח אסורה בשבת משום עברה, אבל בתלמוד הירושלמי במסכת שבת מובא דעת רבי יוסי שהחיוב בזה משום בישול, שמאחר שרוצה בשריפת האיברים והחלבים זהו בישולן. ואף שניתן להקטיר את החלבים והאימורים בלילה כמבואר במסכת ברכות בדף הראשון, מכל מקום חביבה מצווה בשעתה ועיקר המצווה הוא ביום, כך אומר המאירי. וגם הפשטת אור הקורבן מותרת בשבת כמפורש במשנה לאל בדף סמך דלת עמוד ב', אבל לא הוזכרה במשנתנו מאחר שנכללת בהקטרת החלבים שהוזכרה במשנה, שכן כל מה שמפשיטים בשבת הוא כדי להוציא את החלבים על מנת להקטירם. כך תוספות בדיבור המתחיל אילו דברים. אבל אומרת המשנה, צליעתו של בשר הקורבן לצורך אכילתו, והדחת קרביו, שטיפת מעב כדי לנקותם לגמרי, אינן דוחין את השבת משום שניתן לעשותן לאחר צאת השבת. צניעה אסורה בשבת משום מלאכת האופה, והדחת קרביו אסור בשבת לעשות מדרבנן משום שדומה למחבס. דנה המשנה במלאכות שניתן היה לעשותן קודם השבת. וחילקה המשנה את דבריה לשני חלקים, משום שלגבי המלאכות ששנינו עד עכשיו לא חלק רב לזר. הוא מודה שלא יתירו לעשות מלאכות שניתן לעשותן בערב ולא יתיר אלא מכשירי פסח כדי להלן. אם כן דנה המשנה במלאכות שניתן היה לעשותן קודם השבת, הרכבתו של הקורבן על הכתף להביאו להזרה דרך רשות הרבים, והאיסור לעשות כן הוא מדרבנן, ולמרות שבעברת חפץ 400 ברשות הרבים בשבת וכן בהכנסתו מרשות הרבים לרשות היחיד יש איסור תורה משום מלאכת הוצאה מרשות לרשות, מכל מקום מקובל בידינו כאמור במסכת שבת בדף צדיד עמוד א', שחי נושא את עצמו, כלומר כל יצור חי נחשב שהוא נושא את עצמו, אף כשהאדם נוטלו ומעבירו ממקום למקום. ולכן הרכבת הקורבן על כתפיו אינה נחשבת העברה מרשות לרשות מדאורייתא, והבאתו מחוץ לתחום שנקבע לו בכניסת השבת, שאסור לאדם ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה מהמקום בו הוא נמצא בכניסת השבת, וגם אסור להוציא את בהמותיו וחפציו מן התחום הזה, וחתיכת יבלתו, יבלת שיש בעצם פוסלת את הבהמה להקרבה עד שתחתך, כמבואר במסכת בחורות דף מ' עמוד ב', ואף שלחותך בכלי בשבת אסור מהתורה, מכל מקום לחותך בציפורניו או בשיניו אסור רק מדרבנן, מאחר שזו מלאכה נעשית כלאחר יד, שאין הדרך לחותך אלא בסכין. אז הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו אין דוחים את השבת, שמאחר שמלאכות אילו ניתן לעשותם לפני שבת, לא הותרו בשבת. ואף כאשר לא ניתן היה לעשותם מערב שבת, כגון שהיה אנוס ולא יכול היה לבוא מחוץ לתחום בערב שבת או יבלת שצמחה בשבת, מכל מקום לא יתירו, מפני שבכל דבר שאינו מצוי לא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין. וכל המלאכות הללו לא הותרו בשבת, למרות שהם מלאכות דרבנן. רב לזר אומר, דברים אלו דוחים את השבת, הועיל ונחשבים מכשירי מצווה, פעולות הנעשות לצורך קיום מצווה. וגם מכשירי מצווה דוחים את השבת. זוהי דעת רבי אליעזר לגבי כמה מצוות שדוחות את השבת, כאמור במסכת שבת דף קוף למד א' עמוד א', כגון לגבי ברית מילה שרבי אליעזר מתיר שם, לעשות בשבת גם את מכשירי המילה אסורים מן התורה, אף שניתן היה לעשותן מערב שבת. מביאה המשנה מסע ומתן בין רבי אליעזר לרבי יהושע שחולק עליו. אמר רבי אליעזר, ועל עודינו, הרי ניתן ללמוד זאת בקל וחומר. מה אם שחיטה שהיא אסורה בשבת משום מלאכה מן התורה ואף על פי כן דוחה את השבת לצורך הקרבת קורבן הפסח, אילו שלושת הפעולות הנזכרות שהן אסורות רק משום שבות, שזה איסור שבת מדרבנן, וכי לא יתחו את השבת? וכוונת רב לזר לומר שאף על גב שניתן לעשות את הפעולות הללו מערב שבת מכל מקום מאחר שאינן אלא שבות, יותר יש להתירן מאשר את השחיטה שהיא מלאכה גמורה, ואף על גב שאותה לא ניתן לעשות מערב שבת. ככה תוספות לקמן בדף סמכת עמוד ב', דיבור המתחיל ומה? והוסיף רבינו דוד שאף שהשחיטה היא המצווה עצמה, ואילו הדברים הללו הם רק מכשירי מצווה, ולדעת החולקים על רב לזר מכשירי מצווה כלל לא דוחים שבת, מכל מקום טען רב לזר שלעניין איסורי שבות, עליהם להודות לו, שמאחר שמצינו שמצוות פסח חמורה שדוחה איסור תורה של שחיטה, מסתבר שחכמים לא יעמידו דבריהם אצלה, אף לגבי מכשיריה. אמר לו רבי יהושע, אין לומר את הקל וחומר הזה, משום שיום טוב יוכיח, שהתירו בו פעולות שאסורות משום מלאכה כגון שחיטה ובישול לצורך אוכל נפש, כפי שנאמר ביום טוב אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, ואף על פי כן אסור לעשות בו אפילו פעולה שאיסורה רק משום שבות, כגון הבאת האוכל מחוץ לתחום, כאשר ניתן לעשותה לפני יום טוב. כמבואר במשניות במסכת ביצה בפרק ה', שדברי מאכל קונים שביטה ביום טוב כבעליהם ואסור להביאה מחוץ לתחום. רש"י מבאר שם במסכת ביצה שלא התירו משום אוכל נפש, אלא מלאכות שאי אפשר לעשותה מערב יום טוב. ואם כן, ניתן לומר שגם לצורך הקרבת קורבן פסח לא הותרו אלא דברים שלא ניתן לעשותם לפני שבת. אבל דברים שניתן לעשותם לפני שבת, אפילו אם הם אסורים, רק מדרבנן, לא הותרו. אמר לו רבי אליעזר, מה זה יהושע? איך תאמר דברים כאלו? מה ראיה רשות למצווה? כיצד ניתן להביא ראיה ממה שלא התירו חכמים שבות לצורך אכילה ביום טוב שהיא רשות? להקרבת קורבן פסח שהיא מצווה, הרי מסתבר שכדי שלא תתבטל מצוות הקרבת קורבן הפסח, התירו חכמים איסורי שבות שלהם אפילו כשניתן לעשותם לפני שבת. ולכמן בדף סמכת עמוד ב' תבאר הגמרא, שרבי יהושע חולק וסובר שאף אכילה ביום טוב היא מצווה, ולכן הביא ממנה ראיה להקרבת קורבן הפסח. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות פירש שההוכחה היא מדין שמחת יום טוב שרבי יהושע סבר שהיא מצווה, ומכל מקום אינה דוחה איסורי שבות, כגון הניגון בתופים ובמחולות ובכינורות, שאסורים גזירה, שמא יתקן כלי שיר. עכשיו מביאה המשנה מסע ומתן בין רב לזר לרבי עקיבא, שגם כן חולק עליו. השיב רבי עקיבא לרבי אליעזר ואמר, הזעה שמזים ממי איפר פרה אדומה על תמי מת כדי לתארו ביום השלישי וביום השביעי לתארתו, תוכיח שאין לומר את הקל וחומר שאמרת, שהרי ההזעה שמזים על תמי מת ביום השביעי שלו קודם הפסח, היא משום מצווה כדי שיוכל להקריב את הפסח בזמנו, והיא אסורה בשבת רק משום שבות, שהרי אין בה שום מלאכה, ונאסרה רק משום שנראית כתיקון האדם שמזים עליו. ואף על פי כן אינה דוחה את השבת כשחל בה ערב פסח, והיא היום השביעי לטהרתו. אפילו שמחמת כן לא יוכל התמל להקריב את הפסח בזמנו. וכך שמע רבי עקיבא מרב לזר עצמו שהזעה אינה דוחה את השבת, כמבואר לכמל בדף סמכתת עמוד א'. ולמה זה לא דוחה? מפני שהיא רק ממכשירי הפסח ואינה נעשית בקורבן פסח עצמו. ואם כן, נפתה, אל תטמע על אילו, על שלושת הפעולות שהוזכרו לאיל, שאף על פי שהן משום מצווה שנעשות כדי שיוכל להקריב את קורבן הפסח, והן אסורות רק משום שבות, רק מדי רבנן, מכל מקום לא ידחו את השבת, מפני שהן רק ממכשירי קורבן הפסח. וזה קל וחומר, אם הזעה שאי אפשר לעשותה מאתמול, שהרי זמנה בשביעי לטהרתו אינה דוחה שבת, אילו שאפשר לעשותן מאתמול, ודאי אינן דוחות. אמר לו רבי אליעזר, ועליה, להזעה עצמה, נידן להתירה בשבת לצורך הקרבת קורבן הפסח שלא כדבריך. שהרי גם זה בכלל הקל וחומר הוא. ומה עם שחיטה שהיא אסורה משום מלאכה? ואף על פי כן, דוחה את השבת לצורך הקרבת הפסח, הזעה שהיא אסורה רק משום שבות, רק מדי רבנן אינו דין, שתהיה דוחה את השבת לצורך זה? אמר לו רבי עקיבא, או חילוף, לכאורה ניתן להחליף ולדון את הקל וחומר בצורה הפוכה. מה עם הזעה שהיא אסורה רק משום שבות? ואף על פי כן אינה דוחה את השבת לצורך הקרבת קורבן הפסח, שחיטה שהיא אסורה משום מלאכה, אינו דין שלא תדחה את השבת לצורך זה, וממילא כשיחול ערב פסח בשבת, לא יקריבו את הקורבן פסח. אמר לו רבי אליעזר עקיבא, כיצד אתה אומר את הקל וחומר הזה? הרי הכרת בכך את מה שכתוב בתורה בספר במדבר פרק ת' פסוק ב', ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, שממנו לומדים שיש להקריב את הפסח במועדו, בין כשחל בחול ובין כשחל בשבת, וברור שאין בכוחו של קל וחומר לדחות את הנלמד מדרשת הכתוב. אמר לו רבי עקיבא לרבי אליעזר, רבי, אבה לי מועד לאלו כמועד לשחיטה. כלומר, מהפסוק במועדו ניתן אומלם ללמוד לגבי שחיטת הפסח שנקבע למועד ערב פסח לעשייתה שתדחה את השבת, אבל לא ניתן ללמוד ממנו לגבי הפעולות הנזכרות לאל, הרכבתו של הקורבן, הבאתו מחוץ לתחום, חיתוך יבלתו, שאין מועד קבוע לעשייתם וניתן לעשות את שלושת הדברים הללו לפני ערב פסח. ומשום כך אין הפעולות הללו דוחות את השבת. וגם ההזעה שלא ניתן לעשותה לפני כן, כי חייבים לעשות זאת ביום השביעי, מכל מקום אינה דוחה את השבת, משום שהיא אינה מהעבודות השייכות לפסח עצמו, והמילה במועדו לא נכתב לגביה. לא נכתב לגבי ההזעה. רבינו דוד מבאר, שלאחר שהוכיח רבי עקיבא לרבי אליעזר מההזעה כנגד הקל וחומר, ורמז לו מה שלימדו שההזעה אינה דוחה, ורבי אליעזר אכן הכיר בכך, בא ליתון עכשיו טענה חדשה כנגד עצם הקל וחומר, שמה ששחיטה דוחה שבת זה משום שיש לה מועד קבוע. מה שאין כן, הרכבתו של הקורבן והבאתו מחוץ לתחום וחיתוך יבלתו, שניתן לעשותן מאתמול, הם אינם דוחות את השבת, כטענתו של רבי יהושע, לאל במשנה. ומוסיפה ומסיים את המשנה, כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה, כל פעולה שאפשר לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת לצורך הקרבת קורבן הפסח, אפילו אם איסורה רק מדי רבנן. אבל השחיטה של הקורבן שאי אפשר לעשותה מערב שבת, דוחה את השבת. ולכמן בדף סמכתת עמוד ב', נפסקה הלכה כרבי עקיבא, כך גם פוסק הרמב"ם הלכות קורבן פסח, פרק א', הלכה חי. זו המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השישי במסכת פסחים, משנה שתחילתה בדף סמכי עמוד ב' וסיומה בדף סמכו עמוד א'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהקרבת קורבן הפסח דוחה את השבת. ויהיה הגמרא ברייתא מספרת מעשה בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הלכה זו שהקרבת הפסח דוחה את השבת נתעלמה מבני ביתירא, שהיו נשיאי הסנהדרין בארץ ישראל. בני ביתירא היו שלושה, רבי יהושע ורבי שמעון ורבי יהודה, ונזכרו שמותיהם במסכת עדויות פרק ח' משנה א', ואף ששלושתם היו תלמידי חכמים, ודאי רק אחד מהם היה נשיא. אבל ההלכה שנזכרה כאן התעלמה מכולם. כך אומר המהרש"א, פעם אחת חל 14 בניסן להיות בשבת, ושכחו בני ביתירא ולא ידעו אם הקרבת קורבן הפסח דוחה את השבת עם לאו, או שאינה דוחה. ואמרו, כלום, האם יש כאן אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת עם לאו? לא ייתכן לפרש כפשוטו שלא ידעו את הדין שהרי ערב פסח שחל להיות בשבת, חל פעם אחת לפחות בשבע שנים, ובוודאי זכרו שבפעם הקודמת שחל כך הקריבו את הפסח. אלא שטעם הדין נעלם מהם. ולפיכך שאלו האם יש אדם היודע להוכיחו מן הפסוקים. ובתלמוד הירושלמי ביארו שסיבבו מן השמיים, שישכחו את הדין כדי שיעלה הלל לגדולה. אם כן הם שאלו האם יש כאן אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת עם לאו, אמרו להם אדם אחד יש כאן שעלה מבבל והלל הבבלי שמו. ומה שסיפרו לבני ביתירא שהלל עלה מבבל, כדי לומר שוודאי הוא חכם גדול על פי המבואר במסכת כתובות דף ע"ה עמוד א', שבן בבל העולה לארץ ישראל שקול בפיקחותו כשניים מבני המקום. וכן מה שכינו הלל הבבלי הוא כדי לומר שהוא מאנשי בבל ממש, ולא שעקר מארץ ישראל וירד לבבל דרך הרי. ואם כן אין בו את המעלה הנזכרת, מסביר הבן יהוידע. אם כן אמרו להם אדם אחד יש כאן שעלה מבבל והילל הבבלי שמו ששימש את שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון והוא יודע אם פסח דוחה את השבת עם לב. שלחו בני ביתירה וקראו לו להילל שיבוא עליהם. אמרו לו כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת עם לב? אמר להם, הישיב להם הילל, הרי פשוט שפסח דוחה את השבת, שהרי וכי רק פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת ולא הרבה יותר מ-200 פסחים. קורבנות תמידים ומוספים הבאים מכבשים כמו קורבן פסח יש לנו בשנה שדוחין את השבת, כלומר, יש ללמוד מהקרבתם של התמידים והמוספים בשבת, שאף הקרבת הפסח דוחה את השבת. 50 שבתות יש בשנה, ובכל אחת מקריבים שני תמידים ושני מוספים, הרי 200 כבשים, ונוסף על כך, בשבתות שבתוך המועדים, שמקריבים גם את מוספי היום שבעת תלאים בפסח ו-14 בסוכות, וכך מגיע מספרם של כבשי התמיד המוספים ליותר מ-200. ובתלמוד הירושלמי יש ששנו כאן 300, ומבארים שהכוונה לתמידים ומוספים של שבתות ושל ימים טובים וראשי חודשים ומועדים שחלים בשבת. אמרו לו, מניין לך מאיכן למדת הזאת שדין הפסח כדין קורבן התמיד? אמר להם, נאמר מועדו בציווי על הקרבת הפסח, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ספר במדבר פרק ט' פסוק ב', ונאמר מועדו בציווי על הקרבת התמיד. את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחית ישמרו להקריב לי במועדו, ספר במדבר פרק כוח פסוק ב'. יש ללמוד גזירה שווה, מה מועדו כשם שלגבי תיבת מועדו האמור בתמיד, מצינו שקורבן זה דוחה את השבת, והגמרה בהמשך תבהר מאיכן למדו זאת בקורבן תמיד עצמו שדוחה את השבת, מכך נלמד אף לגבי מועדו האמור בפסח שקורבן פסח דוחה את השבת. משמע שלא למדו דין זה מעצם משמעות המילה מועדו, אבל לכמן בדף עין זין עמוד א', משמע שכן למדו מעצם משמעות התיבה שצריך לעשותו במועדו ואפילו בשבת. ועל כוחך צריך לומר שיש בזה מחלוקת עניים. כך התוספות בדיבור המתחיל, מה מועדו דאמור בתמיד דוחה את השבת. לא אותם ללמוד מקורבן התמיד שרי קל וחומר הוא. ומה תמיד שהוא קל, שאין אנו שקרת, שאין אנשים בקרת כשלא מקריבים אותו ואף על פי כן דוחה את השבת, פסח שהוא חמור יותר שאנו שקרת וכי אינו דין שיהיה דוחה את השבת? והמשך המעשה, מאחר שראו בני ביתירה את גדלותו של הלל בתורה, ונוכחו לדעת שהוא גדול מהם, כאמור במסכת בבא מציעא בדף פ"ה עמוד א', דחזו להלל דעדיף מניו, ראו את הלל שהוא עדיף מהם, מיד הושיבו בראש ומינו לנשיא הסנהדרין עליהם, שתמיד היו ממנים את הגדול שבדור לנשיא, אומר רבינו תם. כותב המאירי שמי שנתמנה להיות נשיא להניג את דורו בדברי תורה ובמילה דשמעיה, ראוי לו שיהיה שלם ובקי בכל ענייני הוראה ויודע להשיב לכל מי שיודע לקנטרו, ואם מכיר בעצמו שאינו ראוי לכך, שבח הוא לו שלא יתבייש להניח את כתרו ולמוסרו למי שראוי לו. ובתלמוד הירושלמי נאמר, שבני ביתירה הם משלושה שהניחו כתריהם בעולם הזה וירשו חיי העולם הבא. והטעם שלו אמרו מיד מינו לנשיא, משום שאת מינוי הנשיא לא ניתן לעשות כי אם בהתקבצות החכמים. וזאת לא יכלו לעשות מיד, ולכן אמרו שבינתיים הושיבו בראש. ולאחר שקיבצו את חכמי הדור גם מינו לנשיא, כך מסביר רבן יהוידע. מספר את הגמרא והיה דורש כפי שהיה נוהג הנשיא, היה דורש כל אותו היום כולו בהלכות הפסח. התחיל הלל מקנטרן בדברים. להקנית ולהציב את בני ביתירה בדברים על ששכחו את ההלכה. והערוך פירש שהכעיס אותם, ואמר להן, מי גרם לכם, מה גרם לכם שאלה מבבל ואהיה נשיא עליכם? מסביר המערשה כוונתו לומר, מי גרם לכך שהקדוש ברוך הוא נתן בליבי לבוא מבבל לירושלים בפסח זה שעקב כך התמניתי נשיא עליכם? עצלות שהייתה בכם. ולשון עצלות שייך לביטול תורה שנאמר במגילת קהלת פרק י' פסוק חי, בעצלתיים ממך המקרה ודרשו חזל במסכת תענית דף זין עמוד ב', בשביל הצלות שהיה בישראל שלא עסקו בתורה, אומר המערשה, שלא שימשתם את שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון ומחמת כן לא זכרתם שהקרבת הפסח דוחה את השבת. והלל אמר זאת מתוך הנוותנותו, שבאמת הוא מצד עצמו לא ראוי כלל לנשיאות, והגיע לכך רק משום שמן השמיים, רצו להניש את בני ביתירה לצלותם, והתכוון בכך הלל להשמיע מוסר לשומעים שלא יתעצלו בשימושה של תורה, כך מסביר רבן יהוידע. ואילו עיון יעקב מביא את לשון הירושלמי, כיוון שמינו אותו לנשיא עליהם החל מקנטרם בדברים. והוא מבאר שלפני שמינו לנשיא לא היה מקנטרן על שנתעלמה מהם הלכה, משום שהיה סבור שמפני שרדפו אחר הכבוד והגדולה ברחה הגדולה מהם. ולפיכך נתעלמה מהם הלכה כדי להשפילם, אבל כשראה שמינו לנשיא עליהם והניחו כתרם, הבין שבעלי ענבה גדולים הם, ומחמת עצלותם נתעלמה מהם ההלכה, ועל כן קנטרם על כך. הברייתא מספרת על שאלה שאלו בני ביתירה בפני הלל. אמרו לו בני ביתירה להלל, רבי, אם שכח אדם ולא הביא סכין מערב שבת לעזרה לצורך שחיטת הפסח בשבת, מהו? כיצד יעשה? הרי בשבת אסור להביאו דרך רשות הרבים, מפני שניתן היה להביאו מאתמול, והסכינים שבעזרה לא הספיקו לשחיטת כל קורבנות הפסח, משום שהיו מוכרחים לשחוט כל פסח בסכין אחר, וזה מפני שבשעת שחיטת הפסח בולע ממנו הסכין מאחר שבית השחיטה רותח. כמה מבואר במסכת חולין בדף ח' עמוד ב', ואם ישחט באותו סכין פסח אחר, עלול להיבלע בו מהפסח הקודם, ונמצא שמה שנבלע נאכל שלא למינויה, וזה אסור, מסביר החתם סופר. ומה שמה של ירושלים היה דין רשות הרבים, ומדובר לאחר שנפרצו פרצות בחומותיה. אבל לפני פריצת החומות נחשבה ירושלים קרמלית, מאחר שדלתותיה היו ראויות להינעל בלילה, כפי שלמדנו במסכת עירובין בדף עמוד ב'. וכפי שמזכיר לנו זאת תוספות בדיבור המתחיל, תוכב לו בצמרו. והיה פשוט להם שהבאת הסכין אינה דוחה שבת, ורק שאלו מה תקנתו של מי ששכח, כי אם נאמר שהסתפקו בעצם הדין, האם מכשירי מצווה דוחים את השבת, היה להם לשאול כן, בכללות על כל המכשירים, ועוד שאם הספק היה על עצם הדין, מה הישיבה מילל הנח להם לישראל, הרי ייתכן שמחמת כן ייקשלו באיסור טלטול דאורייתא, אלא מאחר שהיה פשוט להם שאסור, ורק שאלו אם יש תקנה, לא חששו שיבואו להיקשל. כך מסביר רבינו משה מימרן בביאור דברי רשי. אמר להם, השיב להם הלל, הלכה זו שמעתי ושכחתי. והגמרא לקמן בדף סמכבב עמוד ב' תבהר, שהלל הגיע לידי שכחה, מפני שהתייהר כשקינטרם, ובזה מיושב לשם מה העריכה הברייתא בכך בתחילה, שכח את הדין הזה, שמכך שסיפרה שבתחילה היה דורש כל היום ולא הסתפק בשום דבר, אבל כיוון שקינטרם שכח הלכה זו, ואז למדנו את עונש המתייהר. כך הסברו של רבינו משה מימרן בביאור דברי רשי. אם כן אמר להם הלל, הלכה זו שמעתי ושכחתי, אלא הנח להם לישראל, נניח לציבור לינו כפי המקובל בידם, מפני שאף אם אין נביאים הם, על כל פנים בני נביאים הם. כלומר, ראו כיצד ינהגו הציבור, כיוון שניתן להסתמך על מנהגם שיהיה כראוי. והמהרש"א ביאר שכנראה חל י"ד בניסן בשבת לפני זמן רב, ונשכח הדבר כיצד נהגו בעניין הזה, ולכן אמר הלל, שאף אם הם אינם נביאים, לידע כיצד נהגו מלפנים, מכל מקום בני נביאים הם. ואולי יהיו זקנים בתוך ישראל שיזכרו כיצד נהגו בפעם הקודמת. רבן יהוידע מבאר שהכוונה שישראל ראויים לנבואה, ואינו רחוק שיכוונו להלכה ברוח הקודש בדרך הקראי. ובתלמוד הירושלמי במסכת מעשר שני נאמר, כל הלכה שהיא רופפת בבית דין, ואין אתה יודע מה טיבה, צא וראה איך הציבור נוהג ונהוג. ואכן מספרת הגמרא, למחר בשבת ערב פסח, מי שפסחו היה תלה תוכבו תחב את הסכין בצמרו, וכך הביאו לעזרה. מי שפסחו גדי שאין לו צמר אלא שיער שאין הסכין יתפס בו, תוכבו בין קרניו. הם לא עברו בכך על שביטת בהמתו בשבת, כיוון שאין דרכם של תלה וגדי לשאת מסעות. ראה הלל את המעשה שעשו הציבור ונזכר הלכה, ואמר, כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון שמותר לעשות כן לצורך הבאת הסכין. ובגמרא לקמן בדף סמכבב עמוד ב' יבואר, ששאלתם הייתה על אופן זה שמכל מקום הוא אסור משום שבות, האם יתירו לצורך מצווה, וכעת נזכר שאכן כך ההלכה שהתירו. ומדובר שהקדישו את סכיניהם, שהרי קורבנות נשחטים דווקא בכלי שרת, כמה מבואר במסכת צבחים בדף צדי זין עמוד ב'. כך התוספות בדיבור המתחיל, תוכב. והקדושת יום טוב כותב, שלא היו צריכים להקדישם בקדושת כלי שרת, שכן שנינו במסכת יום הדף י"ב עמוד ב' שכלי שרת עבודתן מחנכתן. ואף הסכין בכלל זה אומר רש"י במסכת סוטה דף י"ד עמוד ב'. אלא כוונת התוספות שהקדישו בפיהם בקדושת בדק הבית, וכששחטו בהם לאחר מכן חלה עליהם ממילא קדושת כלי שרת. מבארת הגמרא את הדרשה שאמר הלל. אמר מר ובא לאל בברייתא שהלל דרש, נאמר מועדו בפסח ונאמר מועדו בתמיד. מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת? אף מועדו האמור בפסח דוחה השבת. מקשה הגמרא, ותמיד גופי, קורבן תמיד עצמו מנהלן דדחי, מנהי לנו שדוחה הקרבתו את השבת. אילה אם האם נאמר משום דכתיב בגלל שנאמר בו במועדו, שמשמעותו שמקריבים אותו בזמן שנקבע לו ואפילו בשבת, אם כן קשה, פסח נמי, פסח גם כן, אקטיב בי מועדו, ומזה ניתן היה ללמוד שדוחה את השבת. ומדוע הוא צריך הלל ללומדו מקורבן התמיד? אלא על כוכחה שהפסוק מועדו לא משמלי. לא היה משמלי הלל ללמוד ממנו שקורבן הפסח קרב אפילו בשבת, משום שניתן להעמידו דווקא בזמן היתר. דהיינו בימות החול. ואם כן החנמי, אף כאן לגבי קורבן התמיד, מה שנאמר מועדו לא משמלי. אין משמעותו כך, ולא ניתן ללמוד זאת ממנו. ואם כן חוזרת הקושייה, מניין שהקרבת קורבן התמיד דוחה את השבת? מתרצת הגמרא, אלא למדו שהקרבת קורבן התמיד דוחה שבת? ממה דאמר קרא, ממה שנאמר בפסוק בספר במדבר, פרק כוח, פסוק י', לעניין קורבן מוסף בשבת, עולת שבת בשבתו על עולת התמיד. דהיינו שקרב קורבן המוסף בנוסף לקורבן התמיד, מכלל, ממילא משמע שעולד התמיד קריבה בשבת. וממנו למדו בגזירה שווה לקורבן פסח שגם כן קרב בשבת. עכשיו דנה הגמרא בקל וחומר שאמר הלל לבני בית תירא. אמר מר ובא לאל בברייתא שהלל טען, ועוד קל וחומר הוא. ומה תמיד קורבן תמיד שאין אנוש כרת דוחה את השבת? פסח שאנוש כרת אינו דין שדוחה את השבת? מקשה הגמרא היא קלה מפרח, הרי ניתן להקשות ולפרוח את הקל וחומר הזה. כיצד לומדים דין קורבן הפסח מקורבן התמיד? כי מה לתמיד שדינו חמור מדין הפסח, שכן הוא תדיר, הוא קרב בכל יום. והסברה בזה היא שמאחר שהוא תדיר בכל יום, אי אפשר שלא לחלל עליו את השבת, אבל קורבן פסח שאינו תדיר בכל יום. אם כן, גם בשנה שערב פסח אמור לחול בשבת, יש לומר שידחו את הקרבתו על ידי שיעברו את החודש, כך מסביר את שאלת הגמרא, הצלח. ועוד יש לפרוח את הקל וחומר שהוא כליל, קורבן תמיד קרב כולו למזבח, ואין משאירים ממנו לאכילה, ומשום כך דוחהו את השבת. מה שאין כן קורבן פסח שאינו קרב, כי אם אחת בשנה, וגם אינו קרב כולו למזבח, לא תדחה הקרבתו את השבת. מתרצת הגמרא את הקל וחומר, אמר להו הלל ברישה. באמת אמר להם הלל את הקל וחומר בתחילה לבני בית עירה. הוא פרחוה, והם יקשו עליו באופן הנזכר, כפי ששאלה עכשיו הגמרא, פרחו את הקל וחומר. והדר, ולאחר מכן, מאחר שהלל קיבל את קושייתם ופרחתם, אמר להם את הגזירה שווה מקורבן התמיד שהובה לאל. מקשה הגמרא, וכי מאחר דגמר, מאחר שלמד הלל מרבותיו גזירה שווה זו, קל וחומר למה לי, למה הוא צריך לומר את הקל וחומר? שהרי גזירה שווה אין אדם דן מעצמו, כיוון שייתכן שכוונת הכתוב לעניין אחר, אלא נאמרה בסיני ועברה מדור לדור, וממילא אם קיבל מרבותיו שגזירה שווה זו נאמרה לעניין זה, הרי זה נחשב כאילו זה כתוב בפירוש בפסוק. ואם כן, לשם מה נזקק לקל וחומר שאדם אומר מסברתו ומדעתו? מתרץ את הגמרא, אכן הלל למד זאת מהגזירה שווה ולא הוא צריך לקל וחומר, אלא לדידוקה אמר לו. אמר זאת לשיטתם, בשלמה מובן שאת הגזירה שווה נזכרת לא גמריתו, לא למדתי מרבותיכם, וגם לא סברתם אותה מעצמכם, מחמת הכלל, דאין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אלא אם כן למדה מרבו. אלא קל וחומר דאדם דן מעצמו, גם אם הוא לא שמע מרבותיו, איבא אלך ולמידן, הייתם צריכים ללמוד את הקל וחומר ולומר שקורבן הפסח דוחה את השבת. אמרו לי, ישיבו לו בני בית עירה, קל וחומר שהבאת, פריחה הוא מופרך, כפי שפרחנו לך, ולכן לא למדנו אותו את הקל וחומר. שנינו בברייתא שתחוו את הסכינים על גבי הבהמות כדי להביאם לעזרה. מברר את הגמרא את הדין הזה, אמר מר, אמר החכם ובא לאל בברייתא למחר, מי שפסחות תלת תוכב לו בצמרו, גדי תוכב לו בין קרניו. מקשה הגמרא בדף סמך וו עמוד ב', והרי כשמניח את הסכין על בהמת הקורבן כעביד עבודה בקודשים, משתמש הוא בקודשים וזה אסור, כפי שנלמד מהכתוב בספר דברים, פרק ט"ו פסוק י"ט, לא תעבוד בבחור שורך. כל הקודשים נכללו באיסור הזה, כפי שמצינו בספרי על פרשת ראה. מתרצת הגמרא, אותם שעשו כן נהגו בזה כפי שנהג תמיד הלל עצמו לעשות בהבאת קורבנותיו. דתניא, שנינו בברייתא מופיעה במסכת נדרים בדף ט עמוד ב', אמרו עליו על הלל מימיו לא מעל אדם בעולתו, מעולם לא נכשל אדם באיסור מעילה בקורבן עולה של הלל. אסור לעדיות ליהנות מקודשי השם, בין בדברים הקריבים על גבי המזבח ובין מקודשי בדק הבית, וכל הנהנה בשווה פרוטה מקודשי השם מעל. ואמרו עליו על הלל מימיו לא מעל אדם בעולתו, לא נכשל אדם באיסור מעילה בקורבן עולה של הלל, משום שלא היה מקדישה מחוץ לעזרה, אלא היה מביאה את הבהמה כשהיא עדיין חולין לעזרה. ולמרות שמצינו במסכת בבא בתרא בדף א עמוד ב', וכן במסכת חולין בדף קל, שאסור להכניס חולין לעזרה, היינו דווקא כשנוהג בהם כפי שנוהגים בקורבנות, וכגון שעושה תנופה, אבל כאן, שאינו עושה בבהמה שום פעולה שרגילים לעשות בקורבנות, ואינו נראה כמקריב חולין לגבוה, אין איסור בדבר, כך תוסת בדיבור המתחיל, מביאה כשהיא חולין לעזרה. ואילו הרן במסכת נדרים כתב, שהלל היה מקדיש את הבהמה בפתח העזרה, אבל לא הכניסה כלל לעזרה בעודה חולין. אז הלל היה מביא את הבהמה כשידיין חולין לעזרה ומקדישה, וסומך ידו עליה ושוחטה. סומך ידו כפי שנאמר, וסמך ידו על ראש העולה. ונמצא שבזמן הקצר שבין הקדשתה לשחיטתה, לא הייתה שהות למעול בה. גם כאן הוקדשו הבהמות לקורבן פסח רק משהובאו לעזרה, ולפיכך יכלו להניח עליהם את סכיניהם בעודן חולין. ובתלמוד הירושלמי פירשו שאין כאן איסור עבודה בקודשים, מפני שהביאו את הסכין לצורך הקורבן. כך תוספות בדיבור המתחיל, והכאביד עבודה בקודשים כהלל. שווה הגמרא ומקשה על התירוץ הזה. פסח בשבת, איך ימצי מקדיש לי? כיצד יכלו להקדיש את פסחיהם בשבת? ואתנן, שנינו משנה במסכת ביצה בדף למדווה עמוד ב', אין מקדישים הקדשות לשמיים ביום טוב, וכן אין מעריכין, לומר ערכי או ערך פלוני עליי, שדינו שנותן את הערך הקצוב לו כפי שניו, כמפורש בטבלה בתורה בספר ויקרא פרק זך פסוקים א' עד ח', ואין מחרימין, לומר הרי בהמה זו חרם, שנותן דמיה לבדק הבית כדין סתם חרמים. וזה כדעת רבי יהודה בן בתירא במסכת ערכין בדף כוח עמוד ב', אבל חכמים סוברים שם שסתם חרמים לכהנים. והטעם שאסרו דברים אלו, הקדשה, הערכה והחרמה, מבואר במסכת ביצה בדף למד זין עמוד א', משום שדומים למקח וממכר שמוציא מרשותו לרשות הקדש. ואין מקביעין, אין מפרישים מן הפירות תרומה ומעשרות, שגזרו על זה משום שנראה כמתקן. מסיים את המשנה, כל אלו האיסורים ביום טוב אמרו אותם שהם אסורים, וקל וחומר שהם אסורים בשבת שחמורה ממנו. שכן המחלל שבת בזדון חייב מיטה, ואילו המחלל יום טוב בזדון חייב מלכות בלבד, כפי שפוסק הרמב"ם בהלכות שבת פרק א' הלכה ה'. ואם כן קשה מה שאמרנו לאל שהוקדשו הבהמות רק משהובאו לעזרה בשבת, ולמרות שזה שבות וזה רק מדרבנן ושבות לא נוהג במקדש, בכל אופן סובר התלמוד הבבלי שלא הותר במקדש איסור שבות שניתן היה לעשותו בערב שבת. תרץ את הגמרא הנימילי, מה שאמרנו שאסור להקדיש בשבת בחובות בקודשים שאין קבוע להם זמן להקרבתם, כגון חטאות והאשמות, אבל בחובות שקבוע להם זמן, כגון קורבן פסח, מקדישין אותן ביום הקרבתן אפילו כשחל בשבת, מאחר והקרבתן דוחה את השבת, גם הקדשתן כן. דאמר רבי יוחנן, כמו שאמר רבי יוחנן, מקדיש אדם את פסחו בשבת שחל בערב פסח ואת קורבן חגיגתו ביום טוב. והחגיגה האמורה בתורה היא שיקריף שלמים ביום טוב ראשון של חג בבואו להיראות בבית המקדש. והכוונה לכל אחד משלושת הרגלים, ככה רמב"ם הלכות חגיגה פרק א' הלכה א'. קורבן הפסח ייתכן שיקרב בשבת, אבל לא ייתכן שיקרב ביום טוב, שהרי זמנו קבוע בי"ד ניסן, שזה ערב החג. וחגיגה, קורבן חגיגה, תיתכן הקרבתה רק ביום טוב, כיוון שאינה קריבה בשבת, כמבואר לקמן בדף סמכתת עמוד ב'. לכאורה היה די בעבד דברי רבי יוחנן שמותר להקדיש פסח בשבת, עם הביאור שזה משום שהוא מהחובות שקבוע להם זמן, ולא הייתה צריכה הגמרא להביא את סוף דבריו לגבי יום טוב. אלא שממה שרבי יוחנן מתיר להקדיש פסח בשבת, אין הוכחה שגם להלכה הדין כך, משום שייתכן שהוא לשיטתו במסכת זבחים דף י"ב עמוד א', שבעלי חיים נדחים נפסלים לגמרי להקרבה כשהוקדשו, והיה זמן שלא היו ראויים להקרבה. וממילא לא ניתן להקדיש קורבן פסח קודם חצות יום י"ד בניסן, כיוון שעדיין אינו ראוי להקרבה וידחה. ולפיכך התיר להקדישו בערב פסח אף כשחל בשבת. אבל ההלכה שבעלי חיים אינם נדחים וניתן להקדיש פסח לפני ערב פסח, ייתכן שיאסר להקדישו בשבת. לכן ביארה הגמרא שטעם היתר, משום שפסח הוא מהחובות שקבוע להם זמן. והוכיחה זאת ממה שהתיר רבי יוחנן להקדיש גם קורבן חגיגה ביום טוב, על אף שניתן להקדישו לפני כן. כך מתרץ המצפה איתן. מוסיפה הגמרא להקשות, כיצד הוליכו את הבהמות ברשות הרבים כשהסכינים עליהם, ועלו המנהיג בשבת בהמה ארבע עמוד ברשות הרבים כשמוטל עליה מסוי, עובר על איסור מחמר, המבואר במסכת שבת בדף קופנון ג' עמוד ב'. רש"י מבאר שם שסתם מלאכה עשויה על ידי אדם ובהמה יחד, היינו כשהיא תאונה והוא מחמר אחריה. ויהיו רבינו חננאל כתב שהאיסור כאן שנראה כמחמר, כי איסור מחמר מהתורה הוא רק כשמנהיג בהמה לצורך המסע שעליה, אבל כאן שמנהיגה כדי לשוחטה לחובת פסחו, הוא מניח עליה סכין מחמד שצריך להביאו לצורכה, נמצא שהבהמה עיקר וסכין תפלה, ואין זה בכלל האיסור. דרץ את הגמרא, הדבר מותר משום שבאופן זה הרי הוא מחמר כלאחר יד, בשינוי מהדרך הרגילה, שכן אין הדרך להטיל מסוי על תלה. שווה הגמרא ומקשה, מחמר כלאחר יד. נמי, גם כן נהיד איסור הדאורייתא לקה, אומנם איסור תורה אין בזה, אבל איסור המדרבנן, מי העיקה, על כל פנים יש. אם כן עדיין קשה, כיצד הותר הדבר? ועוד ניתן היה להקשות, אומר תוספות בדיבור המתחיל כלאחר יד, נמי אסור, שהרי עובר על איסור דרבנן להשתמש בבעלי חיים בשבת? תרץ את הגמרא, אכן היינו דקבאי מיני, זה מה ששאלו בני ביתירא את הלל, האם ניתן להביא את הסכין באופן הזה, האם יש היתר לכך? ושאלתם הייתה, מה הדין כשיש דבר, כשיש מעשה שיש לו היתר מן התורה, שמן התורה הוא מותר, ודבר שבות עומד לפניו? כדי לעשותו צריך לעבור על איסור שבות מדרבנן, והוא רוצה לעוקרו לעבור עליו כלאחר יד בשינוי, ועושה זאת במקום מצווה לצורך מצוות הקרבת הפסח, מה היא? האם זה מותר? והשבות הזה קל יותר משאר השבותים, מאחר שמחמר כלאחר יד ואינו שכיח, לפיכך יש להקל בו יותר. אמר להן, השיב להם הלל, הלכה זו שמעתי ושכחתי, אלא הניחו להן לישראל, אם אין נביאין הן, בני נביאים הם, כמו ששנינו לאל. מביאה הגמרא מאמר בעונשו של המתגאה, שממנו מתבאר הטעם שהלל שכח את ההלכה ששאלו. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, כל המתייהר, כל המתגאה, אם חכם הוא נענש שחוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא נענש שנבואתו מסתלקת ממנו. ומדברי המאירי נראה שמאחר שעונש זה גורם לאדם להתבייש, הוא תשובת המשקל על כך שהתייהר. והמהר"ל כתב שכאשר אדם מייחד עצמו, שהוא בעל מעלה ואינו אדם פשוט, יצא בזה מן הפשיטות ונטע אל הגשמיות, ולפיכך חוכמתו ונבואתו מסתלקות ממנו, משום שמדרגת הנבואה והחוכמה, שהיא בלתי גשמית, אינה יכולה להתחבר למי שבדעתו שהוא גדול, שזו מידה גשמית. כי אין זה ביער בעין אליהו, על פי מה שנאמר בגמרא בסוטה דף דלת עמוד ב', שכל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים, שמשום כך הוא מרוחק מהשם, וממילא מסתלקות ממנו החוכמה והנבואה, שהן מעת השם. מבארת הגמרא מהו מקור דבריו של רב. מה שאמר רב, אם חכם הוא מחוכמתו מסתלקת ממנו, נלמד מה המעשה שהיה עם הלל. דאמר מר ובא ליל בברייתא, התחיל הלל מקנטרן את בני בית תירא בדברים, שציירם על ששכחו את הדין, משום העצלות שבהם, ושמחמת כן הוא נתמנה לנשיא. וזה גרם לו שלאחר מכן, כששאלו לגבי הבאת הסכין, כאמר לו, הישיב להם הלל, לך זו שמעתי ושכחתי, מכאן שהגאווה מביאה לידי הסתלקות החוכמה. כותב העיון יעקב שלכך נאמר כאן, כל המתייער, שבא לרבות אפילו כגון הלל שהיה תלמיד חכם שאין דרכו להתייער, וגם שכוונתו הייתה לשם שמיים, שרצה להוכיחם שגדול שימושה של תורה, אף על פי כן הסתלקה ממנו חוכמתו. ובפתח עיניים כתב שכל המתייער בא לרבות כגון המעשה שכאן, שאף בשעה שהלל התייער הוא נהג בענווה, שאמר רק את הטעם לכך שהם הסתלקו מהנשיאות, והתעלה מהגיעתו בתורה, שוודאי היא הייתה הסיבה לכך שהוא זכה לגדולה הזו. אומנם מדויק מהלשון ממנו שלא כל חוכמתו מסתלקת, אלא רק באותו דבר שנתגעה בו, כמו שמצינו בהלל שנתגעה בעניין פסח הקרב בשבת, ובעניין זה עצמו נתעלמה ממנו ההלכה. כך מסבירה בן יהוידע. ומה שאמר רב שאם נביאו, זה שהתגעה נבואתו מסתלקת ממנו, זאת למדנו ממה שנאמר אצל דבורה, דכתיב, נאמר בשירה שאמרה דבורה לאחר שניצחו ישראל את סיסרא שר צבאו של מלך כנען, ספר שופטים פרק ה' פסוק ז', חדלו פרזון בישראל חדלו, עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל. כלומר שבני ישראל חדלו לשבת בערי הפרזי שאין להם חומה, מפחד האויבים, עד שקמתי דבורה להנהיג את ישראל והפסיקו לפחד. ובדברי האלו השפילה את המנהיגים שלפניה והתפארה במעשיה. מילו המערשה כתב שהסתלקה ממנה השכינה מפני שתלתה את שבח הניצחון בעצמה ולא הזכירה את ברק בן אבינועם שנלחם בסיסרא וניצחו. משום כך כשביקשה שתשוב אליה נבואתה, תלתה את השבח בו. כמפורש בהמשך הפסוק שמובא בסמוך, קום ברק ושווה שביחה בן אבינועם. וכתיב נאמר בהמשך השירה, אורי אורי דבורה, אורי אורי ידברי שיר. דהיינו שהשתתקה מחמת שנסתלקה נבואתה וביקשה שתחזור לנבואתה כדי שתוכל להמשיך בשירה. מכאן למדנו שהגאווה מביאה לידי הסתלקות הנבואה, ולמרות שמצינו בעוד מקומות שנאמר אורי אורי, בספר ישעיה פרק נון א', כלשון מליצה על התעוררות הפעולה האמורה בסמוך לה, ואף כאן ייתכן לפרש זאת על התעוררות דיבור השיר, מכל מקום ממה שכפלה לומר פעמיים אורי אורי, נראה שבתחילה ביקשה אורי אורי על התעוררות מתרדמת הסתלקות הנבואה, ולבסוף אמרה אורי אורי על דיבור השיר. כך מסביר איי הים. מביאה הגמרא מאמר נוסף, כי אין המאמר הקודם ריש לקיש אמר, כל אדם שכועס עם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו. אומר המהר"ל, כשאדם כועס הוא משתנה ויוצא מן הסדר שלו, ולפיכך מסתלקות ממנו החוכמה והנבואה הראויות לו. רבן יהוידע בייר שזה מידה כנגד מידה, שמאחר שדרך הכועס שסוגר פיו שינה ושפתיו זה על גבי זה, על כן מסתלקות ממנו חוכמתו ונבואתו, המתגלות בפתיחת הפה, שהנביא הרי נקרא כך מלשון ניב שפתיים. כאמור בספר ישעיה פרק נ"ז, וכן מי שאין לו חוכמה הרי סותם פיו מלדבר. מבארת הגמרא את מקור דברי ריש לקיש, מה שאמר שאם חכם וחוכמתו מסתלקת ממנו, נלמד מה מעשה שהיה עם משה, דכתיב, בעניין יציאתם של משה ואלעזר הכהן לקראת השבים ממלחמת מדיין. ספר במדבר פרק למד א' פסוקים י' ותת ו', ויקצוף משה על פקודי חיל, הבאים מצווה המלחמה, ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה? כעס משה על שרי הצבא שהשאירו את הנקבות בחיים, וכתיב לאחר מכן, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. לימדם אלעזר כיצד להכשיר את הכלים שלקחו שלל ממדיין. והרי מבואר בפסוק שמשה רבינו נצטווה על ההלכות האלו מפי השם. מכלל יש ללמוד מזה. דמשה, יעל למיני. עתה נשתקחו ההלכות ממשה מפני שכעס. ולפיכך לא לימדם הוא בעצמו את בני ישראל. אמנם במדרש בויקרא רבה מבואר שבשני מקומות נוספים כעס משה ונתעלמה ממנו ההלכה. שכעס על האנשים שהותירו מאמן לבוקר ומתוך כך שכח לומר להם הלכות שבת. וכעס בשמיני למילואים על אלעזר ואיתמר ששרפו את צעיר החטאת ונתעלמה ממנו ההלכה שנאסר להם לאוכלו מחמת ענינותם. אבל מכל מקום מובא כאן דווקא המעשה של פקודי החיל, על אף שהיה מאוחר לשני המעשים הנזכרים, מאחר שבו יותר מפורש בתורה שנתעלמה ממנו ההלכה כמבואר כאן בגמרא. כך מסביר המהר"ש. ומה שאמר ריש לקיש, אם נביא הוא הכועס נבואתו מסתלקת ממנו, נלמד מה מעשה שהיה עם אלישע, דכתיב, אמר אלישע הנביא ליהורם מלך ישראל כשירד אליו עם יהושפט מלך יהודה ומלך אדום לשמוע את דבר השם, ספר מלכים ב' פרק ג' פסוק י' ד', לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, עם מביט אליך ועם הרקע. כלומר, שלולי שרצה לחלוק כבוד ליהושפט, לא היה מביט כלל אל יהורם שהיה רשע. וכתיב נאמר לאחר מכן שאמר אלישע כשרצה שתנוח עליו רוח הנבואה, ועתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן ותאי עליו יד השם. מכאן למדנו שמחמת שכעס על יהורם, הסתלקה ממנו נבואתו והוא צריך לשמוע נגינה שתעביר ממנו את כעסו. רק לאחר מכן ותאי עליו יד השם היא רוח הנבואה. ואומנם משה לא נסתלקה ממנו נבואתו אל החוכמתו, והוא משום שהסילוק צריך לבוא מיד בשעת הכעס כדי שיהיה ניכר שהוא מחמתו. ולמשה לא נזדמן באותה שעה דבר נבואה אלא דבר חוכמה. מה שאין כן אלישע, מיד נזדמן לו דבר נבואה ולפיכך הסתלקה נבואתו. כך מסביר רבן יהוידע. מביאה הגמרא מאמר נוסף בגנות הכעס. אמר רב מני בר פטיש, כל שכועס אפילו אם פוסקים עליו, אפילו אם קבעו לגביו שיזכה לגדולה מן השמיים, מורידים אותו ממנה. משום שהמנהיג צריך להנהיג בנחת, שכן השררה נועדה כדי לדאוג שיהיו עם מסודרים, ומי שכועס הרי יוצא מהסדר, וממילא לא יכול להיות סדר על ידו, ועל כן הוא יורד מגדולתו, כך אומר המהר"ל. משה ואלישע לא נענשו לרד מגדולתם מחמת כעסם, אלא רק נתעלמה מהם חוכמה ונבואה לפי שעה, משום שרק מי שנפסקה עליו גדולה ועדיין לא זכה בה, גורם לו כעסו שיפסידנה. אבל מי שכבר עלה לגדולה, כמו משה ואלישע, אין הכעס סיבה ראויה להורידו ממנה, שאינו דומה מי שפסקו לו גדולה וכבר השתמש בה, למי שפסקו לו ועדיין לא השתמש בה. וכפי שמדויק ממה שלא אמר רב מני בר פטיש, כל שכועס מורידים אותו מגדולתו, אלא רק אמר, כל שכועס אפילו אם פוסקים עליו גדולה, מן השמיים מורידים אותו. והראש משביר מתרץ שמשה ואלישע לא היו בטבעם רגזנים, כי אם במקרה לפי שעה היו צריכים לכעוס, ורק מישהו רגזן בטבעו מורידים אותו מגדולתו. והפתח עיניים והעין אליהו תרצו, שמשה ואליהו כעסו מחמת התנהגות שלו על פי התורה, שכך על כל פנים היה נראה למשה עד ששמע את דברי אהרון. ומה שאמרו שמורידים אותו מגדולתו זה רק כאשר הכעס הוא בענייני העולם כמו שהיה אצל אליהו. אם כן, אומר רב מני בר פטיש, שכל שכועס אפילו אם פוסקים עליו קבעו לגביו גדולה שיזכה לגדולה מן השמיים, מורידים אותו ממנה. שואלת הגמרא מנהלן, מאיכן למדנו זאת? משיבה הגמרא מאליהו אחיו של דוד המלך, שנאמר לגביו בירותו את דוד בשדה המערכה של ישראל מול פלישתים, ספר שמואל א' פרק י"ז פסוק כוח, ואיחר אף אליהו בדוד ויאמר, למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצונה הנה במדבר? אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. אליהו כעס על דוד אחיו משום שחשב שנטש את הצון כדי לבוא לראות את המלחמה, והוא לא ידע שדוד נשלח על ידי אביו להביא צידה לו ולאחיו שבשדה המערכה, כפי שנאמר בפסוקים שלפני כן. ומצינו כי אז על שמואל לממשכי נהו, שהלך שמואל הנביא למשוח למלוכה את אחד מבני ישי אבי דוד על פי ציווי השם, כנאמר בספר שמואל א' פרק ט"ז פסוק א', ויאמר השם אל שמואל, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. בחולו, כאשר העביר ישי לפניו את כל אחי דוד חוץ מאליאב, כתיב נאמר בספר שמואל, ששמואל אמר, לא בזה בחר השם, שיהיה מלך. שמשמע שמעולם לא נבחרו לכך. ובאליאב, כאשר ראה אותו שמואל וחשב שהוא הגון למלכות, כתיב, ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיו. מכלל, משמע מהלשון הזו, דה ורחים ליד העידנה, שעד עתה השם אהבו, ובחר בו למלוך, ורק אתה מעשו מפני שהוא רגזן. ונמצא שמאחר שכעס הפסיד את הגדולה שנפסקה לו. ונראה שהגמרא שסברה שמעשו מחמת כעסו הסתמכה על מה שנאמר בסוף הפסוק הנזכר, והשם יראה ללבב, שרומז למידת הכעס, כיוון שעיקר הכעס הוא בלב, כמו שנאמר בקהלת, פרק י' פסוק י' ועשר כעס מליבך. כך אומר המהרש"א. ואף על גב שהמעשה בו כעס אליהו על דוד הרע לאחר מכן, מכל מקום מאז בו השם, מפני שהיה גלוי וידוע לפניו שרגזנו. ואומר רשי שעל כוחך צריך לומר כן, שכן לא מצינו גנאי בהתנהגותו של אליהו חוץ מזה. שואל הראש משביר, מאחר שהיה ידוע להשם שאליהו הוא רגזן, מדוע בחר בו בתחילה למלוך? והוא מתרץ שכאשר נפסקה לאליהו המלוכה, עדיין לא הוטבעה בו מידת הרגזנות ודנו אותו לפי אותה שעה. אבל לאחר מכן נעשה רגזן עוד לפני שעת המשיכה למלכות, ולפיכך נמאס. והרשש תירץ, שאף שהוא כבר היה מתחילה כעסן בטבעו, מכל מקום הרי אין דנים לאדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. לפיכך כל זמן שלא כעס בפועל, אהבו השם. ואומנם, לפני שבא שמואל למושכו, כבר הספיק אליהו לחוס בפועל ונימס מחמת כן. אבל מאחר שהדבר לא נכתב בנביא, שאין צריך לכתוב כל מעשה שהרה באיש פרטי, וצריכו להוכיח זאת ממה שנכתב שכעס על דוד. ואם אליאב לא היה כועס, הוא היה נקרא ראוי למלכות, אבל ודאי שלא היה מולך בפועל, שכן מששת ימי בראשית כבר הייתה המלכות שייכת לדוד. ומאחר שכעס, הפסיד גם את המעלה הזו שכבר אינו ראוי למלכות. והראיה לכך, שהרי השם לא אמר לשמואל שאכן הוא ראוי למלכות, אלא שכבר זכה בו אחיו, אלא השם אמר כי מאסתיו, כלומר, שמצד עצמו הוא כבר אינו ראוי, כך מסביר הבן יהוידע. והשפת אמת גם כן מדייק את זה מלשון הגמרא, מכלל דעה ורחים ליד העידנה, שהיה אהוב לפני השם עד עכשיו, ולא אמרו שעד עכשיו הייתה המלכות עצמה מיועדת לו לאליאב. לאל שנינו את מקור הדין שהפסח והתמיד קריבים בשבת. כעת מבררת הגמרא את מקור הדין שקורבן הפסח וקורבן התמיד קריבים אף בתומה. שואלת הגמרא אשכחן, מצינו את מקור הדין לגבי תמיד ופסח, דדחו שבת שדוחים שבת, כמבואר לאל בדף סמכבב עמוד א'. התמיד מהפסוק עולת שבת בשבתו על עולת התמיד, והפסח בגזירה שווה במועדו מקורבן התמיד. אבל הדין דדחו תומעה, שדוחים שני הקורבנות הללו את התומעה, דהיינו שמקריבים אותם כשרוב הציבור תמאים מנהלן. מאיכן למדנו זאת? כי לכמן בדף עין וו עמוד ב' מבואר שקורבנות ציבור והפסח קריבים בתומעה, דהיינו כאשר רוב הציבור תמאים, או שהיו כל הכהנים הראויים להקריב תמאים, או שכלי השרית נתמאו. ואין לומר שהמילה במועדו שנאמר בהם מלמדנו שקריבים במועד שנקבע להם בכל אופן שיהיה ואפילו בתומה, שכן התבהר לאל בדף סמכבר עמוד א', שהילה לא רצה לדרוש זאת. ומשום כך לא למד משם שקורבנות אלו דוחים את השבת. ולמרות שלקמן בדף עין זין עמוד א' הובא ברייטה שלמדה זאת מהמילה במועדו, על כוחרה צריך לומר שהילה חלק על הברייטה הזו. וכאן שואלת הגמרא מה המקור לדעת הילל. כך תוספות בדיבור המתחיל מה מועדו לאל בדף סמכבר עמוד א'. ומוסיף הצלח ואומר שאין ללמוד שדוחים את התומה מקל וחומר, שאם הם דוחים את השבת החמורה שעונשה בסקילה, ודאי ידחו את התומה שעונשה קל יותר, שתמה ששימש עונשו מיטה בידי שמיים, ואף מחמת ביית מקדש העונש הוא רק קראת, אי אפשר ללמוד את הקל וחומר הזה, כי יש לדחות שהעובר בתומה הרי מחלל את העבודה, מה שאין כן העובד בשבת רק עובר על איסור, אבל עבודתו כשירה וממילא אין ללמוד זה מזה. אם כן שואלת הגמרא, קורבנות תמיד ופסח שדוחים תומה שמקריבים אותם כשרוב הציבור תמאים מנהלן, מאיכן למדנו זאת? בשיבה הגמרא אמרי ישיבו בני הישיבה כי איך דיאליף פסח מתמיד לעניין שבת, הכנה מיאליף תמיד מפסח לעניין תומה. כשם שלומדים קורבן פסח מקורבן תמיד בגזירה שווה ששניהם נאמר בהם במועדו לעניין שדוחה שבת, הכנה מי גם כך לומדים קורבן תמיד מקורבן פסח בגזירה שווה לעניין הקרבתו בתומה. שואלת הגמרא ופסח גופי, קורבן פסח עצמו, מנהלן, מאיכן למדנו שקרב אפילו בתומה? משיבה הגמרא אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, נאמר בפסוק בעניין פסח שני, ספר במדבר, פרק ט', פסוקים י' וי' א', איש איש כי יתמה לנפש, או ודרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח להשם, בחודש השני ב-14 יום בין הארבעים. אדם שלא יקריב את הפסח בזמנו מחמת תומתו, מפני שהיה רחוק מן המקדש, מקריב אותו בי' ד' באייר. ומכאן יש ללמוד שדווקא איש יחיד שנטמע נדחה להקריב פסח שני. והוא הדין עם מיעוט הציבור נטמע, הם נחשבים כיחידים, כמבואר במשנה לקמן בדף ע"ט עמוד א', הם נדחים לפסח שני, לי"ד באייר. ואין הציבור שנטמעו רובם נדחין לפסח שני. אל עבדי הם מקריבים את הפסח במועדו בתומה. ואף שלכאורה קורבן פסח הוא קורבן יחיד, ואם כן גם כשישנם הרבה טמאים, מדוע הם נקראים ציבור? הרי יש להחשיבם כהרבה יחידים שנכללים גם כן באיש שנדחה לפסח שני. מכל מקום כבר אמרו בגמרא לאלן בדף עין וו עמוד ב' שהפסח נשב קורבן ציבור מחמת שהוא בא בכנופיה, כלומר באסיפת העם. והביור של הדין הזה שמיעוט או יחיד נדחים לפסח שני וציבור מקריבים בתומה בפסח ראשון, כי יש הפרש בין הרבים ליחיד, הרבים הקדוש ברוך הוא מלך עליהם והוא אלוקיהם על כל פנים, וביחיד הוא אלוקיו כאשר הוא מקבל את אלוקותו, ולכן יחיד נדחה לפסח שני ואין רבים נדחים, כי רבים אין צריכים הכנה וטהרה, שאף בתאומתם השם יתברך אלוקיהם והם עובדים לו, אף על גב שהם אינם ראויים מצד עצמם. אבל היחיד נדחה כי הוא צריך טהרה וקדושה, שאם יש לו הכנת עצמו אז השם יתברך לו לאלוקים, ואם לא, אין השם יתברך לו לאלוקים. ובכדי להורות עניין זה שהוא יתברך אלוקיהם של הרבים על כל פנים, לפיכך אינם נדחים ויעבדו לפניו בתאומתם. כך המהר"ל בגבורות השם פרק למתחת. מקשה רבי שמעון בן לקיש על המקור שהביא רבי יוחנן. אמר לרבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, אימה, אמור באופן אחר את הדיוק מהפסוק, איש יחיד תמה נדחה לפסח שני, אבל ציבור שרובו תמה, לית לאו תקנתה, אין להם תקנה להקריב בכלל את קורבן הפסח, לא בפסח ראשון ולא בפסח שני. ואם כן, לא ניתן ללמוד מכאן שמקריבים את הפסח בתומה. מכוח הקושייה הזו, רבי שמעון בן לקיש דורש ממקור אחר, שקורבן הפסח קרב בתומה, אלא אמר רבי שמעון בן לקיש מאחה. מכאן יש ללמוד זאת, ממה שנאמר למשה בזמן שהיו בני ישראל במדבר. ספר במדבר, פרק ה' פסוק ב', צו את בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, וכל תמה לנפש. שלכאורה קשה יאמר הכתוב לשלח תמאי מיתים, ואל יאמר לשלח זבין ומצורעין. ואני הייתי אומר מעצמי ולומד בקל וחומר, אם תמאי מיתים משתלחין מן המחנה, זבין ומצורעין שחמורים יותר, שכן תומתם יוצאת עליהם מגופם, לא כל שכן שמשתלחים מהמחנה. ואין לומר שאם היו למידים שילוח הזבים והמצורעים בקל וחומר מתאמה, לא היו לוקים על כך, שהרי אין עונשים מן הדין, לא מענישים על דבר שנלמד מדין קל וחומר. אין לומר כך משום שאם היה נלמד בקל וחומר, מה שנאמר בפסוק הבא ולא יתאמו את מחניהם היה אמור אף כלפיהם, שהרי הם כמפורשים בפסוק וממילא כן היו לוקים על כך. כך מסביר השפת אמת. אלא על כוחך למה ביער ופירט הפסוק, שגם מצורעים וזבים נשלחים אל מחוץ למחנה, יש ללמוד מכך שיש לך שעה, יש זמן שבה זבין ומצורעין משתלחין מן העזרה, ואין תמאי מיתים משתלחין ממנה. ובאיזה זמן הוא זה? זה פסח הבא בתומה, שכאשר רוב הציבור תמאי מיתים מקריבים אותו בתומה, ואף נכנסים תמאי מיתים לעזרה להקריבו. למרות שבדרך כלל נאסר לתממת להיכנס לעזרה שהיא מחנה שכינה, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. ולכן הוצרח הכתוב לצוות על שילוחם של הזבים והמצורעים מן המחנה גם בזמן הזה. גם בזמן של התמאים מיתים מותר להיכנס לעזרה להקריב את קורבנם. אבל אביי דוחה את המקור שהביא ריש לקיש. אמר אביי, יחי, אם כך שהפסוק בא ללמדנו כדברי ריש לקיש, להימנע מי, הרי יש לנו לומר גם כן שיומר הכתוב שיש לשלח זב ותמאים מיתים, ואל יומר שיש לשלח מצורע, ואני הייתי אומר מעצמי את לימוד הקל וחומר הבא, אם זב משתלח, מצורע שתומתו חמורה יותר לו כל שכן. וכי שייך שגם כאן אתרץ כדי לאל שהציווי לגבי מצורע אינו מיותר? ולמה זה לא מיותר? כי אל הבא ללמדנו שיש לך שעה שיש זמן שמצורעים משתלחים מן העזרה, ואין זבים ותמי מיתים משתלחים ממנה. ואיזה? זה פסח הבא בתומה. והרי אין לומר כן, שהרי לפי זה נמצא שאף הזב עושה את קורבן הפסח, כשרוב הציבור תמאים. וכי תימה החינמי, אם תרצה לומר שאכן כך הדין, שזב גם כן מקריב את קורבן הפסח במועדו, בי"ד בניסן, כשרוב הציבור תמאים, ואתנן, שנינו במשנה לקמן בדף צדי, ה' עמוד ב', פסח הבא בתומה, לא יאכלו ממנו זבים וזבות, נידות ויולדות. נידה האישה שיצא דם ממקורה והתמאה 7 ימים, ואחר 7 ימים טובלת והיא טהורה, ואדם שנטמא אסור באכילת קודשים עד תום ימי תומתו, והיולדת אסורה באכילת קודשים עד תום ימי טהרתה כמפורש בתורה, ובטעם איסורם של תמאים אלה לאכול מן הפסח הבא בתומה, דורשים זאת ממה שנאמר בפסוק לנפש, שרק תמא מת מותר בפסח הזה. אם אכלו ממנו, למרות שאסור, פטורין. על אף שהאוכל מן הקודשים בתומת הגוף חייב כרת, בפסח הבא בתומה, לומדים מן הפסוק שהוא פטור. כמבואר בברייתא לקמן בדף צדי ה' עמוד ב'. ומאחר שלפי דרשת ריש לקיש נמצא שאף הזב עושה את הפסח בתומה, ודין זה אינו נכון, כמבואר במשנה שהביאה הגמרא עכשיו בדף צדי ה', מוכח שאין לדרוש כדבריו של ריש לקיש. שואל הצלח, למה הגמרא מביאה את סוף המשנה שאם אכלו פטורים? הרי הראיה נגד ריש לקיש היא מתחילת המשנה, שנאמר בה שאין הזב עושה את הפסח למרות שרוב הציבור טמאים. מסביר הצלח, אם היו מוכיחים את זה מתחילת המשנה, היה אפשר לתרץ את דברי ריש לקיש שהתורה כתבה זב על אף שאפשר ללומדו מתמא מת, כדי ללמדנו שתומת זב אינה נדחית מפני הפסח, על אף שתומת מת כן נדחית. ומה שכתבה התורה גם מצורע זה משום שחמור מזב, כשהפסח בא בתומה, שזב שעבר ונכנס למקדש פטור ואילו מצורע חייב. לכן מביאה הגמרא את הסיפה של המשנה, שכן מבואר שם שזבים שאכלו מהפסח הבא בתומה, פטורים. משמע שאם נכנסו למקדש, הם חייבים. ומעטה שוב יקשה, מדוע נכתב גם זב וגם מצורע. מכוח הקושייה הזו נגד ריש לקיש, מיישב אביי את המקור שהביא רבי יוחנן, שעל המקור הזה יקשה ריש לקיש, ולכן ריש לקיש הביא מקור אחר. אז אם כן, אביי מיישב את המקור שהביא רבי יוחנן, אלא אמר אביי לעולם לומדים שהפסח בא בתומה מקרא כמה. מהפסוק הקודם שהביא רבי יוחנן להיל שנאמר בעניין פסח שני איש, ודורשים שאיש יחיד נדחה לפסח שני, או מיעוט ציבור נדחים לפסח שני בי"ד באייר, ואין ציבור נדחין לפסח שני אלא עושים בתומה בפסח ראשון. ומה שיקשה ריש לקיש שניתן לדרוש זאת באופן אחר, שיחיד נדחה לפסח שני, ואילו ציבור שרובם טמאים בפסח ראשון לא מקריבים את הפסח כלל, לא בפסח ראשון ולא בפסח שני? על כך יש להשיב, שאם כן, אם כך היה הדין שציבור טמאים בפסח ראשון, בטל מהם קורבן פסח ולא יכולים להקריב לא בי"ד בניסן ולא בי"ד באייר, נכתוב רחמנה, תכתוב התורה, איש איש כי יהיה טמא, ואת המילה לנפש, למה לי? למה כתבה התורה? שהרי בפשטות המילה לנפש באה למעט שאר תומות שמחמירים בהם יותר מתומת מת. ואם נאמר שאף הציבור שנטמאו באמת אינם מקריבים את הפסח כלל, אם כן אין חילוק בין תומת מת לשאר תומות, והיה ניתן לכתוב תומעה סתם. ומסביר הצלח את כוונתו של רשי, שאין לומר שהמילה לנפש באה למעט זו ומצורה ולהקל עליהם, שרק תמי מת נדחה לפסח שני, אבל זו ומצורה עושים בפסח הראשון אפילו כשהם יחידים. ולפי זה אכן נוכל לומר שציבור אינם עושים כלל את קורבן הפסח בשום תומה. אי אפשר לומר כך, שכן ברור שהמיעוט של המילה לנפש מלמדנו שזו ומצורה חמורים יותר, מאחר שתומתם יוצאת מגופם. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תימא, ואם תרצה לומר, ההיא המילה הזו לנפש לאח יהודיתא, היא נכתבה כדי ללמדנו שדווקא הטמא מת הוא דנדחה לפסח שני, אבל שאר הטמאים לא נדחים לפסח שני, אלא אינם מקריבים כלל את קורבן הפסח, וזוהי חומרתם. אני אשאל אותך, ועתניה, הרי שנינו בברייתא לקמן בדף צד ג' עמוד א', יכול היית לומר שלא יהיו עושים פסח שני, אלא מי שהיו בי"ד ניסן טמאים מתים, וכן מי שהיה בדרך רחוקה מן המקדש, ששני אלו הוזכרו בפירוש בפסוק שנדחים לפסח שני, אבל מי שהיו זווים ומצורעים ובועלי נידות, שהרי הבעל הנידה נטמא כמוה, הזווים ומצורעים ובועלי נידות שהיו טמאים בי"ד בניסן מניין שאף הם עושים פסח שני, מספיקו להיטהר, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב איש איש כי יטמא. משמע שכל הטמאים בי"ד בניסן עושים פסח שני. כי היה לו לכתוב לנפש בתחילה, כי יהיה לנפש טמא, או איש כי ייגע במת. הועיל ונכתב איש כי יהיה טמא, הרי זה נדרש בפני עצמו שכל הטמאים עושים פסח שני. אם כן חוזרת השאלה לנפש דכתב רחמנה שכתבה התורה למה לי, אלא על כוחך אחי כאמר. כך יש לדייק מהפסוק, שדווקא איש יחיד שהוא טמא מת, נדחה לפסח שני, ואין ציבור שרובו טמאים מתים נדחה לפסח שני. אלא עבדי, מקריבים את הפסח, הציבור במועדו, בתומה. אם כן עכשיו מיושב, שנכתב בפסוק לנפש כדי ללמדנו, כי עבדי, שמה שמקריבים ציבור שרובו טמא את הפסח בתומה, היינו בתומת טמא מת. אבל בכל אחת משאר התומות לא עבדי. אין הציבור עושים את הפסח בתומה, אלא נדחים לפסח שני. כך מיישב אביי את מקורו של רבי יוחנן, שהפסח קרב בתומה כשרוב הציבור טמאים בי"ד בניסן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף סמך וב במסכת פסחים, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם הקרבת הקורבן או הבאתו מחוץ לתחום דוחים את השבת ומדוע? שאלה שנייה, מניין נלמד ששחיטת הפסח דוחה את השבת? שאלה שלישית, במה חמור תמיד קורבן תמיד מקורבן פסח, ובמה חמור קורבן פסח מקורבן תמיד? שאלה רביעית, האם מותר להקדיש בהמה בשבת? שאלה חמישית, במה שלקחו ישראל הסכין על גבי הבהמה, מדוע לא היה בזה איסור מחמר, ומדוע לא נחשב שעושים מלאכה בקודשים? והשאלה האחרונה, אילו שני דברים יכולים להביא חכם לידי כך שתסתלק ממנו חוכמתו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, י' ג' בשבט תשפ"א, יום שלישי של פרשת בשלח, פרשת המן, טוב לומר היום הזה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף סמך וב במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי י' ד' בשבט תשפ"א, ערב ט' בשבט תשפ"א, ונלמד את דף סמך זין במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.